רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק. שלום, והיום בפודקאסט המשמעות, אני תמר דורטל, מראיין שוב את המורה שמוביל את מורים מובילים שינוי, ודף הפייסבוק יומנו של מורה, טל לוריה. בפרק זה ניסינו להבין מה רן ארז אמר לטל לוריה בפגישתם האישית, ובכלל לאן כל המסע ומתן הלא נגמר הזה, שבין ארגון המורים לבין משרד האוצר ומשרד החינוך מתקדם, והאם אנחנו צפויים לראות שביתה גדולה, או בסך הכל עוד הסכם שלא יחדש הרבה, ועוד המשך של פרסה בדרך לחינוך גרוע לילדים של כולנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום טל.
היי, מה המצב?
בסדר גמור. האמת היא, אני קצת מדוכדך, כי יש אולי הסכם שכר חדש בארגון המורים, שזה המעסיק שלי בערך, או המעסיק שלך בערך. האמת היא שאני מועסק בעיריית ירושלים, ואתה מועסק ב...
באפרת.
אפרת? ובעצם מי שקובע את המשכורת של שנינו, זה אדם אחד שנקרא רן ארז, במסע ומתן שלו מול שני נערי אוצר במשרד האוצר. ואתה זכית שבוע שעבר להיפגש עם רן ארז.
אני חושב שאני אחד המורים היחידים בעשרות השנים האחרונות מהשטח שנפגש עם רן ארז. לא הייתי שם לבד, הייתי שם ביחד עם דני וצביקה, עוד שני חבר'ה שהייתי ביחד במורים מובילים שינוי, כמוך.
דני בולר וצביקה ליבוביץ', נכון?
נכון. והאמת, אולי באמת, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל הפגישה הייתה פגישה מדהימה בעיניי, כן? לטוב ולרע, אוקיי?
ולהיפגש כאילו עם ה...
תקשיב, זה עשרות שנים, עשרות שנים שהוא מוביל את ארגון המורים, עשרות שנים שהוא משפיע על החינוך במדינת ישראל, שרי חינוך חוששים ממנו, והוא, תשמע, זאת אגדה, כן? אגדה שיש לה צדדים חיוביים וצדדים שליליים, אבל זאת אגדה, ונפגשנו לשיחה של כמעט שעתיים. זה היה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, בעצם למה נפגשנו לשיחה הזאת? נעשה רגע קצת...
הוא הזמין אתכם או אתם הזמנתם את עצמכם?
אני שלחתי לו הודעת וואטסאפ. אני קצת חצוף. כשאני רוצה להיפגש עם אנשים, פשוט שולח להם הודעות וואטסאפ. ככה אני עושה. אני התפלאתי שיש לו בכלל פלאפון, הוא בן 80. לא, הוא בן 80, צריך לדעת את זה. שלחתי לו הודעת וואטסאפ, אמרתי לו, היי, מה נשמע? טל לוריה, מורים מובילים שינוי, ואז הוא עונה לי כזה, כן, טל, שמעתי עליך. כתבתי הרבה נגדו, גם בעיתונות ובתקשורת, ובבחירות הייתי מאוד פעיל נגדו ונגד השיטה. אז קצת התכתבנו, מפנה אותי למזכירה שלו וקבענו פגישה. עכשיו, למה רציתי להיפגש איתו? נעשה רגע איזה הקדמה קצרה למאזינים העיקרים שלנו שתוהים למה בכלל אנחנו שנינו נפגשים ומדברים על ארגון המורים. אז אנחנו רגע נזכיר, כי שנה שעברה דיברנו הרבה על הסתדרות המורים. במדינת ישראל יש שני ארגוני מורים. יש את הסתדרות המורים שמייצגת את הגננות והמורים ביסודי ובחטיבות הביניים, ויש את ארגון המורים שמייצג את המורים בחטיבות העליונות, כלומר כיתות י' עד י"ב. בשנה שעברה הסתדרות המורים עשו מסע ומתן מול האוצר על הסכם שכר חדש למורים שהיא מייצגת.
במהלך קיץ, סוף אוגוסט.
כן, היה שם בלגן, עשינו על זה, גם דעתי בשני פרקים שונים דיברנו על זה פה. כן. מאוד 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 משמעותי, אז תחזרו אחורה ותחפשו את הפרקים האלה. ועכשיו בעצם אחרי שזה נגמר, ארגון המורים נכנס למסע ומתן, וזה מסע ומתן שהוא קצת שונה, כי המורים ביסודי והגננות ודאי לא דומים כל כך למורים בחטיבות העליונות.
מה, גם כי הם עובדי מדינה?
אז זהו, אז הם לא דומים בכמה מובנים. קודם כל, הגננות יסודי וחטיבות ביניים, אלה מורים שמועסקים ישירות על ידי משרד החינוך, מקבלים תלוש שכר שעליו כתוב משרד החינוך. המורים בחטיבות העליונות זה קצת בלגן, כי חלקם מועסקים על ידי רשויות מקומיות, קריות, וחלקם מועסקים על ידי מה שנקרא בעלויות, רשת אורט, רשת עמית, ברנקו וייס, כן. כל מיני רשתות כאלה.
תיכונים
אבל...
פרטיים.
נכון, זה, לא.
שנייה.
ודאי ש...
לא אמרתי לא, תיכונים זה... ללא רגולציה, אמרתי תיכונים פרטיים.
כן, נכון.
אבל הם פרטיים באותה מידה שנהגי האוטובוס, הם נהגי אוטובוס בחברות פרטיות, אבל השכר השעתי שלהם, כמה ימים הם עובדים, איך הם עושים את הקו, וכל הדברים האלה בעצם מוכתב להם על ידי משרד התחבורה. זאת אומרת, משרד החינוך קובע, או סליחה, ארגוני המורים קובעים את גודל המשרה ואת כל הדברים האלה ואת השכר, ואז כל מה שנותר לעיריית ירושלים, עיריית אפרת, או בני עקיבא, או כל רשת אחרת, זה פשוט להיות צינור להעברת הכסף, בלי לקבוע כלום לגבי אופי העסקה.
נכון. ויש פה עוד כל מיני מאפיינים, אני לא חושב שניכנס לזה עכשיו, זה בעצם נקרא בתי ספר שהם שייכים, הם נקראים מוכר שאינו רשמי, שרגולציה, לא
אופן ההקמה.
לא, לא החרדים, כל החטיבות העליונות בארץ הם מוכר שאינו רשמי, זה השם. עכשיו, אנחנו לא ניכנס, כי יש מוכר שאינו רשמי ביסודי, ויש בחטיבות העליונות, בקיצור זה, אני אומר, זה בלגן אחד שלם על איך מערכת החינוך שלנו בנויה ועובדת, אבל באמת בהקשר שלנו, המורים הם קצת שונים. שאמרנו, הם שונים באופן העסקה, ועוד שנייה אולי גם קצת נפרט על זה, הם גם שונים בסגנון העבודה, כלומר לא דומה מורה למתמטיקה שמגיש 4 יחידות בכיתה י' א' לגננת, כאילו אני אז...
למה?
בגלל שההשכלה שונה, ואופי העבודה שונה, והדרישות שונות, כאילו אני אפילו לא חושב שאפשר לקרוא לשניהם עובדי הוראה, או אפילו אפשר לקרוא לשניהם אנשי חינוך. עכשיו, ודאי שזאת נקודה הרבה יותר חשובה, כי יש לנו נטייה לייחס באופן כללי לכל המורים בארץ את אותם מאפיינים, כן? אבל אם ננסה לעשות איזושהי הבדלה, אז פה באמת יש איזשהו פער, שהוא פער שנכון להתייחס אליו, בין סגנונות המורים או בין סוגי המורים השונים. דרך אגב, גם אם מסתכלים על הנתונים היבשים, המורים בחטיבות העליונות יותר משכילים. יש להרבה יותר מורים בחטיבות העליונות תואר שני, הפסיכומטרי שלהם בממוצע גבוה יותר.
טוב, תראה, הם צריכים איזשהו הפרש מהתלמידים.
נכון.
כי אם אין את ההפרש מהתלמידים, התלמידים מזלזלו בהם, ולא יהיה אפשר לעשות למידה בכיתה.
לא בטוח שהיום התלמידים לא מזלזלים בהם, אבל כן.
לא, תראה.
וגם על זה עשינו פרק. עכשיו, בעצם, איפה אנחנו עומדים כיום? המצב הוא קצת עקום, הרי זה לא שהסכם השכר נגמר שבוע שעבר, ובשבוע הבא הולכים לחתום על אחד חדש. יש נטייה למדינת ישראל למרוח חידוש הסכמי שכר, אוקיי? לטוב ולרע. אני ודאי שמבחינתי צריך לבטל את הסכמי השכר לחלוטין, כן? אבל אם
ולעבור כבר... לחוזים אישיים.
כן, ולעבור לחוזים אישיים, ושתהיה עסקה באמצעות מנהלי בתי הספר. אבל אם אנחנו כבר עובדים בתוך עולם של הסכמי שכר, צריך לדעת שבמרכאות אני אומר, ארגוני העובדים הם לא הרשעים היחידים פה. בסדר? גם מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר מנסים לחסוך בכסף, אפילו שיש להם מטרות מאוד טובות, אני יודע, אני נפגש איתם, אני יודע מה העקרונות שמנסים להכניס לתוך הסכמי השכר, אבל גם הם מורחים. הסכם השכר עם ארגון המורים במרכאות פג תוקפו שנה שעברה. עכשיו, בעולם יעיל, במדינה יעילה ומקצועית, מה שהיה קורה זה ש חצי שנה לפני שהסכם השכר היה אמור להיגמר, הייתה באה מדינת ישראל, מוציאה מסמך עם עקרונות, מתחילים דיונים, נגמר, חותמים על חדש מיד באותו רגע. כאילו אצלנו במדינה זה, הכל, זה נורא מתסכל אותי. הכל צריך להיות עקום, אוקיי? הכל צריך להימרח, ואז תמיד מגיעים למשחק של כוחניות, אחד נגד השני. ואז ארגון העובדים שובט פה ושם וזה. עכשיו, זה נוח לארגון העובדים. וזה גם נוח כנראה למשרד האוצר, כי בשעה שמגיעים לסוף שיש מאבקי כוח, כל אחד מנסה להשיג מה שהוא רוצה, אבל אני חושב שאנחנו, אזרח קטן בקצה, אנחנו יותר נפגעים מזה מאשר מרוויחים מזה.
כן, תראה, בסופו של דבר זה תמריץ מאוד גדול של ארגון המורים לעשות את השביטה הזאת, וגם את השביטה, אתה יודע, עד השעות הקטנות של הלילה, מי שלימד אותי את העיקרון הזה זה נחמיה שטרסלר, שכתב ספר שנקרא שלא יעבדו לכם. ובספר הזה הוא כותב, למה עושים את המסע ומתן עד השעות הקטנות של הלילה, ומודיעים בשש בבוקר אם יש לימודים או אין לימודים, בשביל להראות בעצם לנו לציבור, שהם עשו את כל מה שביכולתם, על מנת להשיג את המקסימום. אם הם היו סוגרים את הדברים בחדרים האחוריים, או אפילו, אתה יודע, בצורה מאוד מסודרת של מנהל תקין, בעת שנגמר הסכם השכר הישן, או אפילו חצי שנה לפני זה מתכוננים אליו, ואומרים נכון, הייתה אינפלציה, שנתית בממוצע 3%. וכו וכו. אז אנחנו מראש רוצים להעלות את השכר בלפחות 3% כדי לשמור על שכר ריאלי, ואולי צריך תוספות, להצטיינות, או כל מיני דברים כאלה. אף מורה בחדר מורים לא יוכל להגיד לעצמו, אני יודע שהם עשו את הכל בשבילי, אולי הם עשו את זה, אתה יודע, בשביל לקבל כמה ג'ובים נוספים בארגון המורים, ובעצם דואגים לעצמם. אבל כשהם שובתים עד השעות הקטנות של הלילה, אז זה בעצם הדרך שלך לדעת שהם עשו את הכל בשבילך.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
קצת תסכל אותי שיש הרגשה שזה יכול להיות פרק עצוב. אני הרבה רב.
כרגיל, נו מה?
כן, כרגיל.
אתה רוצה וויסקי?
עכשיו, האמת שכן. עכשיו, איפה, בעצם, איפה אנחנו עומדים היום? לפני שאני אגיד איפה אנחנו עומדים היום, חשוב לי גם לומר למאזינים, יכול להיות שנתקלתם בשבועות או בחודשים האחרונים, בכל מיני ידיעות שעוסקות בעיצומים של ארגון המורים, ויכול להיות שאתם הורים לילדים בתיכון, ואז נתקלתם בזה בצורה הרבה יותר משמעותית, ועוד נגיד למה, ויכול להיות שלא. אני מבקש מכם לא להחליק את הסיפור הזה. אני יודע שיש רפורמה משפטית, או הפיכה, או איך שתרצו לקרוא לזה. אני יודע שיש הרבה עניינים שאני יודע ששבוע הבא, בראשון החמישי, מעלים את מחיר החלב. אוקיי, יש הרבה דברים מאוד מאוד חשובים להתעסק איתם. חינוך הוא חשוב. כי היום הילדים שלנו לא מקבלים את ההוראה האיכותית והמקצועית ביותר שהם יכולים לקבל, ולכן, אל תסתכלו הצד השני, תשתפו את הפוסט, תכתבו על זה, תגיבו ותהיו מעורבים. יפה. עכשיו נדבר על מה אנחנו באמת נלחמים, ומה קורה פה? באופן כללי...
בוא נתחיל בזה שארגון הסתדרות המורים, עם יפה בן דוד, עשו הסכם, או חתמו על הסכם, או התפשרו על הסכם, שהוא תקדימי. שיש בו הרבה מאוד דברים חדשים שמעולם לא ראינו בהסכמי שכר במגזר הציבורי. נכון?
אמת, בזכותי, בין השאר, בזכות מורים מובילים שינוי, גם בזכותך, בזכות הפרקים שעשינו פה, שהגיעו להרבה מאוד אנשים חשובים.
ועכשיו אנחנו בעצם... אפשר להגיד שרן ערב מתחיל מנקודת פתיחה פחות טובה מבחינתו, כי מראש הקווים המנחים להסכם הם כאלה שאומרים, תראה, אתה חייב להתאים את עצמך ל-121, להסכם החדש להסתדרות, אתה לא יכול לפעול בוואקום ולהגיד לא, אני רוצה את אותה קביעות ואותו ותק ואותם אנטי תמריצים להצטיינות ואותם דברים ישנים של שנות ה-70 המוקדמות.
עכשיו, זה, אתה צודק, וזה אפילו קצת יותר קשה מזה, זה אפילו קצת יותר חמור עבורו. כי הרי מה תמיד היה קורה? רן ארז, כשועל קרבות ותיק, תמיד חותם על הסכם אחרי יפה בן דוד. נכון? כי הוא כאילו אומר, היא השיגה X, אני אשיג X ועוד 2. אבל עכשיו, היא השיגה משהו, אבל שקרה, פתחנו את הדלת לעוד הרבה דברים. אז עכשיו,
היא השיגה כסף, אבל היא ויתרה על עקרונות.
נכון, עליה היא ויתרה, 10% מהמורים יוכלו להיות מועסקים בחוזים אישיים, התוספת לא הייתה אחוזית, היא הייתה דיפרנציאלית, המורים הצעירים קיבלו יותר.
כן, בוא נפרש את זה, כי אני חושב שאפילו אם אנחנו נשמיע את הפרק הזה רק למורים, לא כולם יבינו מה זה תוספת שקלית ואחוזית.
עד רבה, אם נשמיע את זה רק למורים, פחות יבינו, בדיוק כזה.
לא, רק למורים למתמטיקה, בסדר?
אוקיי, לא, אז בדיוק עכשיו אנחנו נדבר שנייה על העקרונות. בסוף המאבק הוא מאבק, הוא דומה אבל שונה למאבק שהיה מסתדרות המורים. מצד אחד עומדת גמישות העסקה, ומצד שני עומדת מקובעות. כשגמישות העסקה באופן כללי יכולה לתמרץ מורים איכותיים ולמשוך כוח אדם איכותי למערכת, ומקובעות בעצם אומרת למורים, תהיו בינוניים ותחכו, ואז השכר שלכם יעלה. אלה בעצם שני הצדדים הגדולים של המאבק הזה, כשארגון המורים באופן מפורש מייצג את הצד, נקרא את זה הצד השמאלי. אוקיי, רק בשביל הנוחות.
את הצד של חוסר הגמישות.
נכון.
של חוסר ההתאמה של הסכם השכר ליכולות, דרישות, מוטיבציה של המורה הספציפי. אני אתן רגע דוגמה. יכול להיות שיש מורים שמה שמניע אותם זה ערכים, שמגיעים לבית ספר בבוקר כי הם רוצים לעשות שינוי בחייו של ילד אחד, מגיעים עם חיוך, קוראים בשעות הצהריים, בזמנם הפרטי ומשכילים, ועושים שיחות טלפון ב-11 בלילה, בלי שום קשר שלא משלמים להם על זה, והם אפילו מגיעים בחיוך לכיתה. ודאי. ובצד השני יש מורים שכל מה שמעניין אותם זה החור שבגרוש. גם זה ודאי שיש. השאלה היא לא איך משפיעים לא עליו ולא עליו, אלא השאלה איך משפיעים על האמצע, על אותם אנשים שאתה יכול להביא מהשוק הפרטי לתוך שוק ההוראה, ועל אותם אנשים שאתה היית רוצה להוציא החוצה מתוך המורים שהם כבר שחוקים, עייפים, שכן, תמריצים משפיעים עליהם, אבל בגלל שהתמריצים כרגע הם תמריצים של בינוניות, ושאין שום סיבה למורה להשקיע את העוד אפילו טיפ-טיפה בשביל לקבל איזשהו שכר או איזו דרגה או איזה קידום, אז המערכת נראית כמו שנראית.
נכון, אז גם פה אנחנו נעשה עוד פעם איזשהו תקציר קטן לטובת כל המאזינים הרבים שהצטרפו לך מאז הפעם האחרונה שדיברנו על הנושאים האלה. בסופו של דבר, הסכמי השכר של המורים באופן כללי, בואו רגע נדבר על ארגון המורים, הם בעצם עובדים בשיטה הבאה. אתה מקבל שכר בסיס שעולה כל שנה עם הוותק שלך, כל שנה עולה ב-1.2%, ואם אתה לומד, אוקיי? לא, כל שנה,
ראשון,
כל שנה עולה בין אחוז אחד לשניים, ואם אתה לומד או תואר, או אם אתה עושה השתלמויות, אתה מקבל עוד תוספות אחוזיות. יפה, המשמעות של כל התוספות האחוזיות האלה, היא שככל ששכר הבסיס שלך יותר גדול, יותר גבוה, והוא באמת יותר גדול, כי אתה פשוט מחכה שנים במערכת, ככה כל התוספות האלה שוות יותר. זאת אומרת שאם עכשיו אני סיימתי תואר שני, אני מקבל על זה נניח 7%, זה שווה עבורי, סתם אני אומר 700 שקל, אבל מורה שהוא ותיק בני ב-20 שנה, אני מקבל על זה 2,500 שקל, בדיוק על אותו דבר. בסדר? עכשיו, בעצם המערכת הזאת, מבחינת השכר, היא נורא 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 מקובעת, והיא אומרת, תמתין, אין עוד מה לעשות, אין עוד אפשרויות. אתה יכול אולי לקבל איזה תפקיד חינוך, או איזה תפקיד רכז, אבל גם על זה אתה מקבל גמול אחוזי. כלומר, תמיד הגמולים האלה, גמולים אחוזיים, הם מאוד מאוד מוגבלים, המנהל לא יכול להשפיע על זה בשום צורה, וככה השכר בנוי. זהו, אין ימין ושמאל, אין יוצא מן הכלל.
בוא ניקח רגע דוגמה ממוכר פלאפל. נגיד שמוכר פלאפל עכשיו רוצה, או סליחה, בעלים של מקום שמוכר פלאפל, של מסעדה כזאת, רוצה להביא עובד. אז נגיד שהוא מביא עובד, בלי שום ניסיון, בלי שום ותק, בלי שום כלום, אז הוא מקבל 30 שקל לשעה. והוא מביא עובד אחר, נגיד שעבד 30 שנה בחנות פלאפל אחרת, והוא בן עכשיו 50, אז הוא מקבל לא 40 שקל לשעה, אלא מקבל 80 שקל לשעה. עכשיו, נניח שיש להם את אותה תפוקה בדיוק, 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 בדיוק. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לצעיר, בוא תקבל עוד כמה שקלים ותעשה שעות נוספות, בוא תקבל עוד כמה שקלים ותעבוד מהר יותר, תעשה עוד איזה שניים, שלושה תפקידים בתוך הפלאפל, תנהל גם את הקופה, לא רק תכין את הבלילה או משהו כזה, והוא לא יכול להגיד לעובד הוותיק, תקשיב, בינינו, אתה כבר עובד לאט, אתה כבר לא כמו שהיית פעם, אמנם יש לך ניסיון, אבל אתה גם יש לך רצונות משלך, ואתה מתחיל לנהל לי את העסק בצורה שלא מוצאת חן בעיניי, אז אתה עכשיו תקבל שכר מינימום. זאת אומרת, שני המורים יקבלו שכר שונה על אותה עבודה. יגידו ארגוני המורים, מורה ותיק יותר עושה עבודה טובה יותר בהכרח.
נכון, שזה ודאי שזה לא נכון, זה נכון שזה מה שהם אומרים. רן ארז דרך אגב אמר את זה במפורש, הוא אמר, מורה אשר ירוויח יותר, יהיה טוב יותר. זה כתוב שחור על גבי לבן. שזאת פשוט, זה טיעון שהוא פשוט מופרך. עכשיו, האמת שזה גם עובד לצד השני, אני זוכר ששנה שעברה היה לי אימות בערוץ 12, עם מורה יחסית ותיקה. ואז, אני זוכר שאמרתי לה, את לא מבינה שכל הסיפור בו גם בסוף, לטובתך, הרי כשאת עוד כמה שנים, את תגיעי לתקרת השכר שלך. יכול להיות שאת מורה מדהימה ואיכותית, גם כשאת מגיעה לתקרת השכר שלך, זהו, את תקועה. את לא יכולה להתקדם יותר, אם שכר יהיה מושפע בצורה כזאת או אחרת מאיכות, לא משנה אם זה סכום כסף שהגיע למנהל, שהוא יוכל לתת למורים מצטיינים, או חוזים אישיים ישר דרך הבעלות או דרך המעסיק, לא משנה, יש מלא מלא סוגים, כן? זאת סקאלה רחבה של פתרונות להעסקה גמישה, גם המורים הוותיקים האיכותיים יכולים להרוויח מהדבר הזה. עכשיו רן ארז שומע את הדברים האלה ומה הוא אומר? הוא אומר, תקשיב, גמישות העסקה לא מעניין אותי, איכות של מורים לא מעסיק אותי, זה אני, רגע שנייה, זה...
אני רוצה לתקן אותך, מה מעניין אותו, מעסיק אותו, שזה לא יהיה.
לא, שנייה,
רגע. הוא לא רוצה גמישות.
שנייה, אז אני אסביר, עוד שנייה אני אגיד,
זה לא שזה לא מעניין אותו, הוא אומר, מה אני מעדיף לקבל שכר עכשיו של 12,000 שקל, עם גמישות, או לקבל שכר של 11,000 שקל, בלי גמישות, והוא אומר, וואלה, הוא אומר, לא, זה מחיר לשלם אם תהיה גמישות, אני לא רוצה גמישות.
אז
כי מורים, המורים הוותיקים יגידו לו, אם יבטלו את הקביעות, המורים הוותיקים יגידו לו, אלה שיש להם קביעות, יגידו לו, אוי ואבוי, הרסת לנו את החיים. עכשיו אנחנו כבר לא יכולים להמשיך לעשות שוק, עכשיו אנחנו כבר לא יכולים, אתה יודע, לקחת מלא מחלה, ולאחר לשיעורים, ולהתרשל בידיעת החומר, ועוד הרבה דברים כאלה.
אז אתה צודק ברוב הדברים שאתה אומר, ואולי אפשר גם ננתח בדיוק את מה הוא חושב, לאור הדברים שהוא אמר לי. אבל בוא רגע שנייה, ניקח צעד אחורה ונסתכל על זה ברמה הפומבית, מה הוא אומר, בסדר? ברמה הפומבית הוא לא אומר אני מתנגד לגמישות העסקה, הוא בכלל לא מדבר על הקביעות, כל מה שהוא אומר זה שני הדברים הבאים.
כסף,
אני מתנגד להצעות המבזות של האוצר, אני דורש תוספת של 30% לכל המורים.
כמה זמן היה הסכם שכר חדש?
שנה.
לא.
אה, אני חושב שהוא התעדכן פעם אחרונה ב-2016.
זאת אומרת ש...
השכר התעדכן פעם אחרונה ב-2016.
אוקיי, זאת אומרת ששבע שנים אין לנו הסכם.
נכון.
אז שבע שנים, 3% אינפלציה לשנה, זה כבר מגיע למספרים כאלה של גם סביבה של 30%.
נכון.
שבע כפול 3 זה אומנם 21, אבל אנחנו, אתה יודע, האינפלציה הזאת זה ריבית דריבית, זה 3 ועוד, זה לא 3 ועוד 3, זה 1, זה בעצם אומר 0.97 כפול 0.97 כפול 0.97, וזה ההשפעה על שכר. אז אם יש לנו שכר של 10,000, זה באמת יגיע, זה 30% פחות. הוא צודק בבקשה שלו לעוד 30% כמינימום התחלתי, רק כדי שהשכר לא ישחק על ידי אינפלציה.
שני דברים נגיד זה, קודם כל בדקתי עכשיו בטלפון, זה ב-2019 העדכון האחרון, ההסכם נחתם ב-2016, הוא נכנס בצורה דרגתית והעדכון היה ב-2019. אבל שנייה רגע, אבל אנחנו רגע צריכים להתייחס לזה בעצם משתי נקודות מבט, אוקיי? נקודת מבט ראשונה היא, האם מדינת ישראל כמעסיקה צריכה מבחינה כלכלית להתאים את שכר עובדיה לאינפלציה?
באופן כללי, אם יש שכר קיבוצי, אם יש הסכמה שכר קיבוצי, אז ודאי. כי אחרת, בעצם מה שקורה אפקטיבית, זה שהשכר יורד.
אבל זה מחולל, זה כלי מחולל אינפלציה בעצמו. אנחנו אולי קצת נכנסים לטיעונים קצת יותר מקרו-כלכליים, אבל ודאי שמדינה לא יכולה להצמיד שכר לאינפלציה.
שנייה, once יש אינפלציה, אז השכר במגזר הפרטי עולה בהתאם לאינפלציה. זה מה שקורה פשוט, כי אנשים לא מוכנים לקבל פחות משנה שעברה. זה מה שקורה. אז המדינה חייבת ללכת כמו כולם. אתה אומר, אני אומר בכלל באופן כללי, אולי לא צריכה להיות אינפלציה.
אבל כן צריך לעלות.
כן,
אוקיי, אז זה ודאי, שנייה. אז בואו נדבר על זה שוודאי שצריך לעלות שכר. אבל אני אשאל את השאלה איך אתה מעלה שכר, ואני אשאל את השאלה הבאה. האם מורה שמקבל 8,200 שקל, שזה השכר ההתחלתי היום למורה בחטיבה העליונה עבור משרה מלאה, שזה 40 שעות עבודה בשבוע, צריך לקבל את אותה תוספת, כמו מורה שמרוויח 22,000 שקל בחודש.
אני חושב שלא, כי גם האופציות שיש לאותו מורה מתחיל בחוץ, הרבה יותר מפתות מאשר לאותו מורה, ששם כבר 30-40 שנה, ובינינו, גם אם יורידו את השכר, אין לו אופציה טובה בחוץ. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים להיות קצת צינים, ולהסתכל מה האופציות שיש לבן אדם בחוץ. מהסיבה הפרוזאית, שאם לבן אדם יש אופציות בחוץ, אז הוא ילך החוצה, ודווקא המורים האיכותיים ילכו החוצה. אבל המורים שכבר 30-40 שנה במערכת, לא יצאו החוצה. מקסימום, יפרשו, פנסיה מוקדמת, יש להם גם לרובם פנסיה תקציבית בגילאים האלה, וימשיכו לקבל משכורת, אמנם פחות, כי הפנסיה היא משכורת יותר נמוכה מאשר המשכורת הרגילה, אבל לפחות הם לא יעמדו מול כיתה וימשיכו לגרום נזק.
אז זו, אבל אפילו אם נדבר על המורים הוותיקים שהם מורים וותיקים איכותיים וטובים, מהר שהשכר שלכם עובר את ה-20,000 וחלקם מגיעים ל-25 ו-26 אפילו, תשמע, אתה בעשירון 9, כן? כאילו, מהר, אלה אנשים שחיים, השיקה שהשכר שלהם בסוף הוא שכר טוב, אני רוצה להיות יותר ציני ממך.
שכר מעולה, שנייה, כי זה לא שכר כמו כל שאר המשק, נגיד עכשיו, נגיד, אתה יודע מה, בוא נלך הכי פשוט, אני מחשבון, נגיד 20,000 שקל, זה לא 20,000 שקל על עבודה של מספר הימים הרגיל במשק, של נגיד 11.5 חודשים עם שבועיים חופש, לא שכר של 20,000 שקל עבור
9,
עבור 9 חודשים, עבור 8.5 חודשים, גם בחטיבה העליונה של עוד 10 ימי חופש, כי מסיימים ב-20 ביוני, זאת אומרת שזה, מבחינה ריאלית, 20,000 זה שווה 30,000, כי זה מלא ימי חופש על חשבון משלם המיסים.
בדיוק לא מזמן כתבתי פוסט אצלי בבלוג, ביומנו של מורה, השיקול הכלכלי של לעזוב את ההוראה, לא יודע אם ראית את זה, וניתחתי שם את השכר שלי היום, את השכר שאני אקבל בשנה הבאה, ובדקתי כמה צריך להציע לי בחוץ, כדי שישתלם לי לעזוב את ההוראה. ובאמת, אחד מהשיקולים האלה, היה הסיפור של ימי החופשה, שבימי החופשה, אני, שזה המון, ואני מצליח לעבוד יותר, ואני חוסך קייטנות, ותשמע, זה שיקול כלכלי, אבל לא משנה, אני אומר, זאת נקודה קצת אחרת. אבל אני אפילו רוצה להיות יותר ציני ממך, או ציני בצורה דומה. בסוף אנחנו מסתכלים על מערכת החינוך, ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה המטרתה פה, אוקיי? בסוף מטרתה היא נניח לספק לנו, ההורים והאזרחים, שירותי חינוך טובים.
או בייביסיטר.
כן. וסליחה שאני ככה, אני רגע מתעלם ממה שקרה, ממה שבן גוריון רצה. אוקיי? הוא רצה דברים קצת שונים ממערכת החינוך. אבל עכשיו בעצם באה מדינת ישראל ואומרת, אני לוקחת נניח עוד מיליארד שקל כספי מיסים. בסדר שזה איקס כסף מכל משפחה פר שנה. ואני עכשיו רוצה להשקיע את הכסף הזה במערכת החינוך. איך הכי נכון שאני אשקיע את הכסף הזה? מה אני אקח את האדם הרציונלי הפשוט ונשאל אותו? אתה עכשיו משקיע כסף במערכת החינוך. הכסף שלך, מהבנק שלך, זה במקום לקנות עוד חלב. בסדר לבית, אני בכוונה מגזים קצת. איך אתה רוצה להשקיע אותו? האם ב-30% לכולם? אני אומר, התפיסה הזאת שמי שמרוויח יותר צריך לקבל יותר, היא פשוט תפיסה מעוותת לחלוטין. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה שהוא רן ארז היקר על הזזל ידרוש 30% יותר לכולם? זאת בעצם, זאת הדרישה הפומבית היחידה שלו. זה פשוט בלתי נתפס בעיניי. אז אני מגיע אליו למשרד, ועכשיו בואו נעבור לשלב הבא, כי הבנו פחות או יותר על מה המאבק פה, כן? או גמישות בלי קביעות, בסדר? או נוקשות עם הרבה קביעות. זה בסוף המאבק פה. יש עוד הרבה ניואנסים קטנים, אבל זה קצת פחות משנה.
כשאתה אומר גמישות, אתה מתכוון חוזה אישי?
כן, חוזים אישיים, תוספות.
כשאתה אומר קביעות, כולם מבינים.
בדיוק, חוזה אישי שגם מושפע מהיצע וביקוש, כן? כאילו, בסוף אם
בקריית שמונה, מתמטיקה,
כן, בקריית שמונה אתה רוצה לפתוח, לא יודע, עכשיו מגמה למחשבים, אתה צריך שיהיה לך יכולת למשוך מישהו שיבוא לך במקום לנסוע כל יום ברכבת לתל אביב.
כי כרגע המצב הוא שמורה למחשבים לא יגיע לפתוח מגמה בקריית שמונה ומגמה נוספת בקרמיאל וכו'. בתל אביב אפשר לפתוח מגמות למחשבים,
אבל בתל אביב גם אין מורים למחשבים. למה בתל אביב אין מורים למחשבים גם?
כן, כי בכל מקום הייטק.
כי יקר לחיות שם.
ולכן
דווקא שכה בכל הארץ המצוקה הגדולה ביותר של עובדי הוראה זה בתל אביב.
זהו, אז לכן עיריית תל אביב עושה משהו מאוד מאוד מצחיק ועצוב. הרי היא לא יכולה להציע להם משכורת אחרת, למרות שיש להם מלא מלא כסף מכל העסקים שנמצאים בתל אביב, זאת העירייה הכי עשירה בארץ. וגם הכסף שם הוא לא כסף צבוע, זאת אומרת יש להם ממש כסף שהם יכולים להחליט לבד איפה להשתמש בו, בניגוד נגיד לעיריית יבנה או עיריית קריית שמונה, שרוב הכסף מגיע ממשרד הפנים, ולכן הם לא יכולים להחליט שהם מוצאים צ'ק ומביאים אותו למישהו. אבל הסכם השכר אומר שאסור להם להוסיף כסף, כי אנחנו לא רוצים שיהיו מורים עשירים בתל אביב ומורים עניים בקריית שמונה. אז מה עושים? שמעתי זה באחד הפודקאסטים, אני חושב שבמנוע הכסף, או
לא, שברוש האחור נראה לי, הוא דיבר זה בסחירות או משהו.
לא, ממש הביאו את האחראית על חינוך בעיריית תל אביב.
השיר ימון ברכה, כן.
כן, והביאו אותה לאחד הפודקאסטים, אני זוכר של ידיעות אחרונות, והיא אמרה שהם מביאים חניה חינם, והם פותחים עכשיו מספר בניינים. למורים עם שכר דירה מופחת ומנוי שנתי לקאמרי ומנוי שנתי לזה, הכל 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 בחינם במרכאות כפולות, אבל בעצם כולנו יודעים שזה בעצם כדי לעקוף את האיסור לתת כסף נוסף למורים. רן ארז, אתה יכול למשוך אותה ו...
כן, לא, אז קבל קוריוז קטן בדיוק בנושא הזה. הייתי לפני כמה שבועות בפאנל במכון מנדל, אוקיי? אני עם עוד כמה אנשי חינוך, ואמרתי שם שסיפרתי למנהל שלי שבשנה הבאה אני רוצה או לעזוב ספציפית את הבית ספר הזה, או לצמצם בבית ספר הזה, כי אני מרגיש שאני צריך שינוי מבית הספר שאני עובד בו עכשיו. זה הגיוני, בן אדם רוצה גם לנסות דברים אחרים. ובשנייה שסיימתי להגיד את זה ונגמר הפאנל, נעמד מולי טור של מנהלי בתי ספר. אוקיי, שמה כולם אמרו לי? תבוא לעבוד אצלי בשנה הבאה. אחד מהמנהלים האלה, אני מכיר אותו, הקים ארגון שנקרא ארגון מנהיגים, הוא המנהל של עירוני א' לאומניות בתל אביב. זה וואחד בית ספר. חלום שלי לעבוד שם, באמת. זה בית ספר נחשב, הוא מצליח, הוא מקבל אליו הרבה מאוד אוכלוסיות, הוא מאוד מגוון. אני לא מגיע מהאזורים האלה, זה נשמע לי בכלל חוויה מדהימה.
אנתרופולוגית.
בדיוק, חוויה מדהימה להיכנס לעבוד בבית ספר כזה. נשמע לי מרתק. ואז אמרתי לו, אוקיי, מה אתה מציע? אז אמרת, תבוא לה, אני אתן לך משרה מלאה, גם מתמטיקה, גם חינוך, כל מה שאתה רוצה, חינוך פיננסי, כלכלה, כל מה שאתה מלמד, תבוא, תעשה את זה, תחר מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. עכשיו, אני כבר אצליח שעובד 130% משרה בבית ספר, אם אני עובר לעבוד אצלו 130% משרה, אני הולך לקבל בדיוק את אותו דבר, כן?
עכשיו, בדיוק.
בדיוק, אבל בדיוק אחד לאחד, על השקל, כן? לא, ייקח זמן עד שיבינו איך השכר ויעדכנו פה, שם, זה בעיקרון בדיוק אותו שכר. עכשיו, אני היום גר בצור הדסה. לעבור לתל אביב זה אירוע, אוקיי? כי השכר דירה שם, אומנם יש לי דירה בבעלותי, כן, אבל השכר דירה כן. שם זה עוד 3,000 שקל בחודש.
ההפרש בעלויות המגורים.
עבור אותו גודל, זה עוד אלפי שקלים. אז בעצם אומר שאם אני עובר לשם, אני צריך להוריד את הרמה שבה אני גר. גם אם אני הולך קצת רחוק לדרום תל אביב או לא יודע, למקומות יותר זולים, אני עדיין באותו מחיר אוכל לקבל הרבה פחות.
כן. לא, זה הזוי, כי מה שזה בעצם אומר, זה שאותם בתי ספר שבהם ההורים, מאוד חשוב להם שהם יפגשו מורים שהם באמת מודלים לחיקוי, אנשים שהם אנשים מרשימים, לא יכולים למשוך את האנשים האלה, לא מצור הדסה, ולא מהייטק, ולא מתעשיות כאלה, ולא מתעשיות אחרות. ואז כי אני מלמד כלכלה את התלמידים שלי בהרטמן, ואני אומר להם, למה אתם נפגשים לרוב עם דמויות, שוב, לא כאן בהרטמן כמובן, אלא
תלמידים
בחטיבה, בבתי ספר אחרים, למה בן דוד שלכם נפגש רק עם מורים שהם אנשים בינוניים מינוס? בגלל התמריצים, זה פשוט מאוד. ואז אותם אנשים, שהם אנשים שמאוד חשוב להם הקביעות, הביטחון התעסוקתי, מאוד חשוב להם לדעת שיש להם איזה מין משרה וזה. כלומר, מה האופי שמושך אנשים למשרה שכזאת, שבה אני ואתה נמצאים? אופי שמחפש חיים ללא יותר מדי ריגושים, ואז מבקשים מאותם אנשים, מאותם מורים, ללמד יזמות. עכשיו, יזמות זה בדיוק ההפך. אי אפשר ללמד יזמות, כשיש לך קביעות, זה לא הולך. רק מורה שיש לו איזה עסק מהצד, יכול ללמד יזמות.
או כמובן, ארבעה דברים מהצד.
כן, שיש לנו אפילו עמותה מהצד.
כן.
לא, זה לא חייב להיות באמת יזמות, מהבחינה הזאת שאתה עכשיו הנפקת שלושה סטארט-אפים. זה פשוט לא עובד.
אז הלכתי, בדקתי, רגע, היא פרסמה שהולך להיות שכר דירה מוזל למורים. אז הלכתי ובדקתי, אמרתי, אולי אני אוכל לקבל הנחה של 50% משכר הדירה.
בטח.
ואז השתלם לי, אז הלכתי, ההנחה היא לא גדולה, אבל אמרתי, אתה יודע מה, אולי כדאי לנצל את ההנחה הזאת, למכור רכב אחד, חייב לעשות כל השיקולים בראש. חזרתי הביתה, סיפרתי לאשתי ולילדים. הבית שלי אמר לי, תשמע טל, תשמע אבא. לא, הוא קורא לי אבא, התלמידים קוראים לי טל, הוא קורא לי אבא. אומר לי, אבא, הוא בן 8. אומר לי, אין שום סיכוי בעולם שאני מוכן לעזוב את בית הספר שלי עכשיו. הבנות גם אותו סיפור. ואז אמרתי, אני יכול לעשות את זה, אבל התמריץ כדי שאני אנתק את המשפחה שלי במקום שבו אנחנו גרים, מהחברים והכל, ועבור את תל אביב. לא, ולא מפתה אותי כל כך לגור בתל אביב, בסדר? התמריץ צריך להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול, מאשר קצת הנחה בשכר דירה ולעבוד בבית ספר מגניב.
בדיוק כמו שחברת הייטק בתל אביב תמשוך אותך על ידי שכר הרבה, הרבה יותר גבוה ממה שאתה רגיל אליו, אם אתה נגיד גר בירושלים, או גר בצור הדסה, כי היא רוצה, היא אומרת, אני רוצה אותך פה כל יום 8 עד לא יודע מה. ככה זה עובד. אוקיי, אבל מה קרה עם רן ארז? ספר לנו פרטים מתוך הפגישה.
ביוק, אז אנחנו מגיעים פנימה לתוך הפגישה, ואז קודם כל צריך לומר, רן ארז, אדם מבוגר, בן 80, שעתיים ישב, הקשיב לכל מילה, אני מתחיל מהטוב, הקשיב לכל מילה שהוצאנו מהפה. הוא חד על הדברים, אני אומר זה לצערי ולשמחתי. שמחתי כי נחמד לראות אדם מבוגר שכל כך חד, ולצערי הייתי רוצה שהוא יהיה קצת פחות חד על הדברים, כדי שיותר קל להיאבק מולו, שיעשה טעויות. אבל יאמר לזכותו, הוא חד על הדברים, חד כתר, והוא יודע מה הוא עושה, והוא מבין את השיקולים. זה לא איזה בור או איזה מאסקן כזה.
הוא מבין אתכם.
הוא מבין אותנו, הוא יודע מה אנחנו רוצים, בסדר? אבל הוא פוליטיקאי, במלוא מובן המילה. זה אומר שאי אפשר לקבל ממנו תשובה חד משמעית בנוגע לנושא מסוים, הוא יכול לגרום לך בתחילת המשפט שלו להרגיש שהוא לגמרי איתך, ובסוף המשפט שלו להגיד דבר שסותר את זה לחלוטין.
הפקדתם טלפונים?
לא.
זה ידע שהכל יכול להיות מוקלט,
מודלף. הוא ידע שהכל יכול להיות מוקלט, בוודאי.
זה חבל.
ויכול להיות שהכל הוקלט גם, בסדר? אני לא מודה ולא לא מודה.
זה חבל.
אוקיי.
לא, כי אני אומר, הרבה משיחות off the record, אתה יודע, כמו שגם אנחנו עושים פה בפודקאסט לפני, הן מגיעות למקומות אחרים.
כן. אז האמת שגם השיחה הזאת הגיעה למקומות אחרים. זה כאילו, היה מאוד 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 נחמד לראות איך מצד אחד הוא אומר, אני מאוד תומך בגמישות העסקה, וזה אפילו חלק מ-42 סעיפים שהצגתי למשרד האוצר, למרות שלציבור לא פרסמתי מה אני דורש בכלל, ובסוף המשפט הוא אומר, אבל שתדעו לכם שאני חושש לתת כוח בידי המנהלים. בסדר? זה כאילו, אני אומר, אני איתכם, אני מאוד איתכם, אבל מצד שני, אני מאוד פוחד מכל הרעיונות האלה. ובעצם הייתה פה איזה מין אביוולנטיות לאורך שיחה שלמה, של מצד אחד הוא אומר שחשוב לו, ומצד שני בפעולות שלו הוא עושה ההפך. עד שאיפשהו לקראת אמצע השיחה נפל האסימון, לי לפחות, ביחד עם החבר'ה. אנחנו לא מדברים באותה שפה, הוא מבין אותי, אבל זאת לא אותה שפה.
איך יכול להיות?
בעוד שאני מגיע ומדבר על איכות המורים ככלי למערכת חינוך טובה יותר, זאת מטרת העל שלי בכל הפעילות. רוצה מערכת חינוך טובה לאזרחים, כדי לדאוג שמדינת ישראל תהיה חזקה, כי התלמידים שלה ילמדו ברמה גבוהה יותר. זאת המטרה שלי. אצלו המטרה היא אחד משני דברים, שכמה שיותר מורים ישלמו לו 70 שקל בחודש, ושהוא ינצח את הסתדרות המורים במה שהוא יכול לתת למורים. עכשיו, אתה חושב שאני צוחק? הוא אמר את זה שחור על גבי לבן. הוא אמר, תקשיב טל, כל מה שאנחנו אומרים פה זה הכל טוב ויפה. אני בסוף היום צריך לתת יותר למורים שלי ממה שיפה נותנת למורים שלה. עכשיו, אנחנו יודעים שתחרות זה דבר טוב. מבחינתנו תחרות זה מעולה. כן. הבעיה שפה, באופן טבעי, מי שתומך בארגונים זה המורים שנמצאים יותר שנים במערכת, שהם יותר מעורבים, ואכן להם רן ארץ רוצה לדאוג יותר. עכשיו, כאילו, אתה צריך להבין, זה מה שמניע את האדם, כן? להגיד למורים, אתם מסכנים, אני אציל אתכם.
האמת זה טוב, זה, בוא נגיד, חדשות טובות, לא כל כך עצובות, כי אפשר למשך מספר שנים מסוים, לתת את אותו סכום, את אותו אתנן, כדי שרן ארז יסכים לחתום על ההסכם, אבל לפרוץ את מסגרת העסקה. זאת אומרת, מי שרוצה להיות בעולם ישן, ולקבל את השכר המובטח שלו, עם הקביעות שלו, שיקבל. אבל שתהיה אפשרות למנהלים גם להחתים על חוזים אישיים,
לא, אי אפשר, כי החוזים, כי היום כמעט כל המורים שנכנסים לתוך בתי הספר, אוטומטית כל החבר אומרים להם, תקשיבו, אתם רוצים את ההטבות, אוקיי? תשלמו 70 שקל לחודש ארגון המורים ויש לכם את ההטבות.
בסדר.
לא, אבל בשנייה שאתה עושה חוזה אישי, אדם הוא לא חלק מארגון המורים.
למה שלא? שיהיה עדיין חלק מכל הכרטיס ההטבות המקופש הזה.
יכול להיות.
ואז אתה תוכל לתת למנהלים את האפשרות להעסיק מורה חדש בלי קביעות. אני חושב שהרבה מנהלים ירצו את זה, להגיד למורה החדש, תקשיב, במקום שכר רעב של 8,000, בוא תקבל 15, ואז אתה שומר על השואלים הצעירים האלה עם אדם בעיניים במשך 5, 6, 7, 10 שנים, הרי אין להם, לא תהיה להם קביעות, והם כל שנה יצטרכו מחדש להוכיח כמה שהם טובים וכמה שהם מצדיקים את העלת שכר הבא שהם רוצים לבקש, ובעל ציון גואל.
אז לא? כן, אז אני, מה זה, מה זה הוא בא לציון גואל, אתה...
עדיין לך את המורים הוותיקים,
כן, לא, מה, זאת עם השעות המובטחות. כן, לא, זאת פשרה קצת מעצבנת, אבל כן, אבל ודאי שזו דלת. אני מסכים איתך. עכשיו, רן ארז, הוא אמר, תקשיב טל, אני בעד חוזים אישיים. ככה הוא אמר, אני בעד חוזים אישיים.
אבל אני מפחד מהעצמאות שהם גורים. אבל אני מפחד מהכוח
שיהיה למנהל או משהו כזה. ולכן אני אומר, אז כאילו כל כלי השכנוע שלי, בעצם קצת פתאום היו חלשים מולו. אתה מבין? עד שהבנתי שאני טיפה צריך לשנות את השיח, בשנייה שאני אומר לו, תקשיב, יש המוני מורים היום שמבינים, מורים איכותיים, שעוד רגע רוצים לעזוב את ההוראה, ואנחנו רוצים להשאיר אותם בפנים, מבינים שאתה לא מסוגל לתת להם מענה. יכול להיות שבחטיבות הביניים יהיה להם מענה, אצל יפה בן דוד, כי שם כבר מתחילים להיות חוזים אישיים, ויש כל מיני תפקידים למנה וכל מיני כאלה. פתאום אתה רואה איך הוא הופך להיות דרקון שואג אש. זה פתאום, תשמע, הסיפור הזה, אתה אומר יפה בן דוד נהיה לו צמרמורת, כאילו זה, כשאין לך מושג, אני לא צוחק, זה ממש ממש ככה. אז סיימנו, אני אומר, סיימנו לדבר על רוב הדברים האלה. עכשיו, גם אני די, שכן סמוך ובטוח שהוא לא השתכנע, אני מאוד מקווה שפעם הבאה שהוא יגיע למאני טיים עם משרד האוצר במרכאות לילה לבן, אצלו אין לילה לבן, הפגישות זאת אחרי צהריים, כשיהיה את הלילה לבן רגע לפני החתימה על ההסכם, אני מאוד מקווה שהוא ייזכר בדברים שאמרנו, וזה יזיז אותו קצת. עכשיו, עוד שני דברים שדיברנו איתו עליהם, שגם חשוב להזכיר פה. אחד, זה הצורה שבה הוא פוגע בתלמידים. בניגוד להסתדרות המורים, שם יכולים להשביט, כשמשביטים הם פוגעים מאוד 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 חזק במשק, וזה מפעיל לחץ אדיר על המדינה.
כן,
כל יום השבטה.
כל יום השבטה עם הילדים הקטנים והגנים.
המון המון כסף, הורים לא הולכים לעבוד, וזה בלגן. אז הם יכולים לעשות, זה ארגון המורים בעצם אין לו מה לעשות, כי אם הוא משביט, לאף אחד לא אכפת, כי התלמידים יושבים בבית וכיף להם, זה ילדים גדולים, וההורים הולכים לעבודה, זה לא משנה לאף אחד.
אולי אחוזי הפשע והסמים יעלו, אבל חוץ מזה.
אז הוא אומר, אז מה אני אעשה? אני צריך למצוא דרך להפעיל לחץ על כולם, אז אני אפגע בתלמידים. אז הוא הנחה את המורים לא להחזיר חזרת ציונים.
ואכן שנינו הונחנו לא להעביר...
שנינו הונחנו לא להעביר ציונים.
חודשיים? נכון. כמה זמן זה?
לא, זה כבר חודשיים. דרך אגב, אין אספות הורים, אין טיולים שנתיים, לא להעביר ציונים, אוקיי, לא להחזיר מבחנים, ועכשיו גם לא לתת ציוני מגן לקראת הבגרות. זה אירוע מטורף, כן? כאילו, תחשוב שיושבים תלמידים, חודשיים לא מקבלים ציון על מבחנים שהם עשו רגע לפני הבגרות. הם מבחנים, זה כל כך מפגר.
תלמידים באים אליי, אומרים לי, אתה יכול להגיד לגבי מועד א', אם עברתי או לא.
תגיד לי, מה אני צריך להיות טוב יותר? מה אני צריך להשתפר?
לא, כדי לדעת, אני צריך לגשת למועד ב'. ואז אני אומר להם, אני לא יכול להגיד לכם. טוב, בעצם אני אבדוק לכם, כי אני לא מציית לארגון המורים.
כן, אז אנחנו לא ממש שמים על ההנחיות של ארגון המורים, אבל אני חושב שבערך חצי מהמורים, תחת ארגון המורים בארץ, כן שמים על זה, שתבינו חצי, כי מבינים שזאת פגיעה לא מידתית בשום צורה. אז אני אומר את זה לרנר, אז אני אומר לו, תקשיב, אתה לא יכול להחזיק ילדים בני ערובה במסגרת המאבק שלך. עזוב שאני חושב שהמאבק לא צודק, אבל כי אין לך גבול, באמת, אין גבול, אז מה אומר לי?
ברור שאין לו.
לא,
אז זה לא אישי. שוב, זה אתם מריצים שמופעלים עליו.
אני מסכים. אז מה אומר לי? אז הוא אומר, תקשיב, טל, אם הייתי יכול להשבית את נתב"ג, הייתי משבית את נתב"ג.
נכון.
אם הייתי יכול לסגור את איילון, הייתי סוגר את איילון, הייתי יכול להשבית את הרכבת, הייתי משבית את הרכבת. אני לא יכול להשבית אותם. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לפגוע בתלמידים.
נכון. זה בדיוק הפונקציה. עובד בשוק הפרטי שרוצה להרוויח יותר, צריך להיות יעיל יותר, לגרום יותר טוב למעסיק שלו, כדי שיהיה שווה לו להעלות את השכר של אותו עובד, ועובד במגזר הציבורי, או נקרא לזה ארגון עובדים במגזר הציבורי, שרוצה לקבל יותר, צריך לגרום יותר נזק, לא יותר תועלת.
דווקא בעיניי, אז הוא אומר לי, מה אתה היית עושה? עכשיו, האמת שכששואלים...
היית עושה בדיוק אותו דבר, מצטער.
שנייה, כששואלים ליברלים, מה אתה היית עושה, בתגובה להשבתות איומות של ארגוני עובדים, אוקיי? מה התשובה צריכה להיות?
בוררות חובה, שלא יהיה אפשר לעשות בכלל שביתות במגזר הציבורי, תוך אי הסתכנות בפיתורין, אי הסתכנות בכל הדברים האלה, תוך החזר של השכר, הרי מה שבדרך כלל קורה, נגיד אם עכשיו ארגון המורים שבת חודשיים, אי אז כשיולי תמיר הייתה שרת חינוך, ובאמת הוא קיבל את כל שכר חזרה של כל החודשיים האלה, המשכורת המשיכה לדפוק. מיד בהסכם, זה אחד הדברים הראשונים שקובעים, בעצם הדבר היחידי, השוט היחידי שהמדינה יכולה לעשות לארגוני עובדים, זה לא לשלם לשובתים את השכר על הימים שהם לא עבדו, ומה קורה תמיד בהסכם השכר החדש, הימים האלה משולמים.
נכון.
ואז אין שום תמריץ, לא להשבית לתקופה ארוכה.
אז שנייה, אז אתה אומר, אז רן ארץ צריך לפעול בדיוק באותה צורה, אין דרך אחרת יותר טובה, ומה לעשות, כל עוד אנחנו ארגוני עובדים, אז זה מה שצריך לעשות, לפגוע באנשים כדי לקבל את מה שאתה רוצה.
לא רק זה מה שצריך לעשות, אני אומר שהתמריצים פועלים על רן ארץ באופן זה, שגורמים לו שזה יהיה כדאי בשבילו.
נכון.
אני רוצה לבנות מערכת שבה יהיה כדאי בשבילו לא לעשות נזק, אלא לגשת לבוררות חובה. ואז הבוררות, מה שהבורר מחליט, אתה יודע, אפילו יכול לקבוע את זה על פי החולצה של רן ארז, האם החולצה הלבנה הכחולה.
אבל פה זה כאילו סיפור שהוא שונה קצת, כי לא תגיד, זה שביתה, המורים לא באו לעבוד, הילדים נשארו בבית, ואז אני יכול להפעיל עליהם איזשהו מנגנון של כלא שלם שכר או לא שלם שכר למי ששבת.
סמי, הוא חכם, מה אתה רוצה?
לא, אז רן ארז, מה הוא עושה? הוא אומר, אני לא רוצה שהמורים ייפגעו, אז אני פוגע בתלמידים.
נכון.
זה מה שהוא עושה.
ולכן המנגנון הזה, עצם המנגנון ועצם מערכת התמריצים הזאת היא כל כך בעייתית וצריך לבטל אותה, או צריך לבטל את האפשרות שלו להשבית את מערכת החינוך מתי שבא לו ולעשות את זה גם תמיד בדקה ה-90. הוא הרי לא פרסם רשימת דרישות.
אז זה הנושא האחרון שדיברתי איתו עליו, שקיפות. ואני תמיד, כשעשיתי הכנה לפגישה, אמרו לי, תקשיב טל, עזוב, כאילו, מה אתה בא ליו"ר ארגון עותמני? בסדר? ואתה מנסה עכשיו לדבר איתו על שקיפות. כאילו, זה לא משחק בכלל, זה לא אישי אצל הסיפור הזה. עכשיו, מאיפה התחיל השקיפות? אמרתי לו, תקשיב, אתה הודית לציבור שאתה פרסמת או דרשת ממשרד אוצר 42 דרישות במסגרת המאבק שלך לסכם השכר.
מה הן?
אני מורה שמשלם לך 70 שקל בחודש. מה הדרישות? תן לי אחת, חוץ מתוספת של 30%, מה אין? אז הוא התחיל להגיד בדיוק את אותה שטות שיואב קיש אמר גם באיזה סרטון, באמת עוד מעט נדבר גם על הפוליטיקאים פה קצת, למה הם קצת לא מעורבים בזה, ואז אולי נסיים. אז אומר, תקשיב, אני משא ומתן, אני מנהל בתוך החדר, אני לא מפרסם אותו החוצה. עכשיו, מה שמצחיק פה זה שמשרד האוצר, שהוא לכאורה, מי שהכי אמור לנהל את זה בתוך החדר, כן? כי הוא זה שבסוף נותן להם הכי הרבה, משרד האוצר כבר פעמיים פרסם את הדרישות שלו לתקשורת, לא את הדרישות, את ההצעה שלו, אומר, חבר'ה, זאת ההצעה, קחו. כאילו משרד האוצר מפרסם, ארגון המורים אומר, לא, זה נורא, זה נורא, זה נורא, אבל לא אומר מה הוא דורש בתגובה. אמרתי לו, רנר, אז אתה לא חושב שזה קצת סממן לצורת התנהלות בעייתית שהיא די קבועה אצלכם בארגון? אומר לי, מה הכוונה? אמרתי לו, תקשיב, יש לך הכנסות של 70 מיליון שקל בשנה מהמדינה. מהכסף של האזרחים. של 70 שקל בחודש נקבל מכל אותם עשרות אלפי מורים שנמצאים תחתיך. יש לך נכסים ששייכים לארגון. אתה מייצג אותי. מה אתה עושה עם הכסף? תן לי דוח בסיסי בסוף שנה. סדר של הוצאות הכנסות.
שוב, מרצונך החופשי, כן, אנחנו יודעים שהחוק לא מחייב
אותך. כן, תן משהו מינימום, תפרסם. ואז אני אומר לו יותר מזה, אתה נפגשת לפני שבועיים עם כל חברי המועצה שלך, נכון? ודיברתם, עשיתם דיון על איך אתם הולכים להמשיך את המאבק. איפה הפרוטוקול? יש לך ועדת ביקורת של ארגון המורים? איפה הדוח השנתי שלה, חצי שנתי שלה, הרבעוני שלה? יש לך משרד רואה חשבון שמלווה אותך? איפה הנתונים? אני כאילו אומר, איך אתה יכול בכלל להרגיש עם עצמך אדם מוסרי ולהתנהל בצורה הזאת? אז זה היה קצת מצחיק. בהתחלה הוא אמר, טל, אנחנו שקופים לחלוטין.
בטח.
בא לך, הוא אומר את זה, הוא אומר, אנחנו שקופים. אמרתי, מה זה שקופים? הוא אומר, אני מקבל 70 מיליון שקל מהמדינה כל שנה, אני נותן להם דוחות ביצוע. אמרתי לו, שנייה, הם עושים בקרה על הדוחות ביצוע האלה? הוא אומר לי, לא. אז זה רלוונטי, דוחות ביצוע. אבל בסדר, אתה יכול לשאול בדוח ביצוע מה שאתה רוצה.
למה יריב לוין לא חתם על הדבר הזה שמכיל את השקיפות? אני זוכר שהילד שקד
חתמה,
ו... למה?
כי זה תקנות חסרות שיניים. הם חתמו על התקנות, גדעון סער חתם על התקנות.
אוקיי, ו?
אבל זה פשוט תקנות חסרות שיניים, מי שלא עושה לא קורה לו כלום.
מה, הוא לא הופך להיות המותר רשומה רגילה?
לא, מה פתאום, אז כן עכשיו הם התחילו כל הארגונים האלה, ויש שם אולי סנקציה עתידית שבה יהיה כתוב שארגונים שלא יפכו להיות, שלא ידווחו באופן שוטף לרשם העמודות, יפסיקו לקבל תקציבים מהמדינה. אבל אין לזה תאריך יעד, זה לא יתחיל לקרות, רק חלק יתחילו להעביר דוחות, וזה בכלל לא רלוונטי הסיפור הזה.
זה מה שאני מרגיש כלפי הפוליטיקה הישראלית. אתה אומר, הנה, עכשיו הדברים הסתדרו, הנה, עכשיו הפוליטיקאי חתם, הנה, עכשיו עבר חוק שסוף סוף מתקן את הבעיה וכלום.
כלום. עכשיו, אז רן ארז אמר שהוא התחיל לדווח באמת וכל זה, אבל... ואז אמרתי, אבל איפה הפרוטוקולים? איפה הדברים? אז הבנתי שאתה מגיש דוחות ביצוע, אבל משרד החינוך פשוט דפוק.
מתייק אותם.
ופשוט מתייק ולא בודק שום דבר מעבר לזה, זה המון כסף. עכשיו, אני אמשר שזה לא המקרה היחיד, כן, אני בטוח שגם, לא יודע, אף אחד לא בודק את הכספים הקואליציונים שהמפלגות מקבלות, אני לא יודע, גם זה נראה לי סתם דוחות ביצוע בסיסיים, אבל גם זה דפוק, אוקיי? עכשיו, אז אמרתי, אתה יודע מה, זה כסף. מה עם הכסף שאתה מקבל ממני, 70 שקל כל חודש? אתה לא תגיד לי מה אתה עושה, אתה אומר לי מה אתה רוצה, אתה מרוויח ממנו. ואז אמרתי לו, על לפחות פרוטוקול, כאילו אתה יושב, כבר יש מישהי שמקלידה. אז הוא אומר, תקשיב טל, הפרוטוקולים חשופים לכולם.
בטח.
אמרתי לו, איפה? באתר, הוא אומר, לא, כל מה שאתה צריך לעשות. תקשיב, זה שיטה.
להגיש בקשה.
לא להגיש בקשה, ממש לא, אין לך להגיש בקשה. זה כזה, ללכת לחבר המועצה, שאתה תמכת בו בבחירות, ולבקש ממנו. ואם הוא ירצה, הוא ייתן לך. אמרתי לו, אבל רן, אף אחד מהם לא נותן שום דבר, אני פניתי לעשרות, הם לא רוצים לתת בכלל. אולי הנחית אותם לא לתת, אומרת, שמה, אם הם לא נותנים, זה לא בעיה שלי. אבל אז אמרתי, נו, בוועדת ביקורת, הוא אומר, תמצא חבר ועדת ביקורת, תבקש ממנו. אמרתי לו, למה אתה לא שולח לי את זה במייל? אז הוא אומר, לא, אני לא שולח למורים במייל, אני מצטער, אני לא משתף את המידע הזה, וזאת בעצם הפעם הראשונה בפגישה, שבעצם הייתה פה התנגשות חזיתית באמת. שהוא אומר לי חד וחלק, אני לא. לא אומר, תקשיב, אני תומך בך, אני פשוט לא סומך על המנהלים. אני רוצה, פשוט אני חושב שככה צריך שלם יותר. פה הוא אומר, לא, אני לא משתף תראה, את
כי,
המידע הזה.
אתה יודע למה, נגמר. כי כנראה את כל הטל לוריה עם הקודמים שעמדו מולו, הוא הבין שהוא יכול להפוך להיות חלק מהארגון. כלומר, הארגון הזה מלא בשכבות על שכבות על שכבות של סוג של שוחד וג'ובים, ובגלל שהוא לא שקוף, אז אתה לא יכול להוכיח את זה, שהארגון הזה מלא בשוחד וג'ובים. מלא בזה שהוא מעסיק אנשים שהוא לא צריך, רק כדי שלא יהיו אופוזיציה בשבילו, או כנגדו, בשיעות אחרות, או בטלוויזיה, או כתבי חינוך, או כל מיני דברים כאלה, הוא פשוט דואג לזה שאני בטוח, אני לא יודע איך להגיד את זה, כדי לא לקבל תביעת לשון הרע לפרצוף, אבל...
אתה תקבל, אני אומר, אני קיבלתי, אתה תקבל גם.
לא נראה לי מופרך שיש כתבי חינוך שמקבלים... כסף מארגון המורים בדרכים כאלה, עקיפות או לא עקיפות, כדי שיסקרו אותם בצורה טובה. הרי היו כתבות אדירות על יפה בן דוד, כתבות יח"צ מלאות כל טוב. בסופו של דבר, החברות החדשות הן לגמרי חברות פרטיות, ויש להן אינטרס להרוויח, ואם ארגון המורים, או ארגוני המורים, על כלל חבריהם, או ארגוני עובדים באופן כללי, מפרסמים בפרסמים, אותם ערוצים, אז זה סוג של שוחד סיבובי, שבעצם נועד לגרום לזה שאותם רשתות תקשורת יגנו עליהם, יגנו על ארגוני העובדים, טוב. כי בעצם הם אחד המפרסמים הגדולים במשק. אם אני זוכר נכון, מספרה מעולה של רננה לויאני, 30% מהתקציב של ארגוני המורים בקליפורניה, עוברים ישירות לפוליטיקאים בתמיכה בקמפיינים. אז אין שום סיבה שארגון עובדים בארץ לא יעביר 30% מהתקציב שלו בתקשורת, בתקשורת מגויסת, בשביל הפעם הבאה שיהיה להם קמפיין ומאבק, והם יסקרו בדיוק את הצד הנכון, בדיוק את הצד שלהם.
אז אתה אמרת זה בצורה עדינה כדי לא לחטוף תביעה. אז אני אומר לך שזה בוודאות קורה. כלומר, אני יודע בוודאות שמועברים תקציבים אדירים לחברות התקשורת השונות, ואמרו לי כתבי חינוך, ואמרו לי אנשים באותם גופים, טל, זה מאוד מעניין, אוקיי? אבל אני לא הולך לפרסם את זה. אוקיי? אבל עכשיו, זה יותר מזה, ידיעות אחרונות והסתדרות המורים עושים ביחד תחרות המורה של המדינה. הם נותנים חסות לסיפור הזה. תקשיב, אפשר לראות לפי כמה הכתבות אוהדות את ארגוני המורים, או את יפה בן דוד נניח במקרה הזה, או רן ארז, לא משנה, אתה יכול לראות לפי כמה שזה אוהד, כמה כסף כנראה עובר אליהם. נגיד, הכתבת בארץ שהכי אוהדת את ארגוני המורים, זאת תמר טרבלסי חדד מוויינט וידיעות אחרונות. כשזה הכל שם השתפחות, כן, על ארגוני המורים. לפעמים זה מגיע למצב כזה, תקשיב, שארגון המורים מוציא הודעה לתקשורת,
ולוקחת את זה קופי פייסט.
היא לוקחת עתק עדבק ומפרסמת את זה באתר. איזו זילות. כאילו אני אומר, אפילו לא, אני לא רוצה פרשנות. אני רוצה תיאור אובייקטיבי של המציאות. מינימום, משהו.
אפילו ארגון המורים אמר, משרד החינוך אמר, משרד האוצר אמר, גם זאת לא כתבה שהיא מלאכת מחשבת. זה סתם להגיד, כל הצדדים לאירוע אמרו XYZW. פה היא מפרסמת רק את ארגון המורים, בלי אפילו תגובה. אין אפילו ממשרד האוצר, אני משרד בתגובה.
כשאני קיבלתי את בקשת חופש המידע שלי ממשרד החינוך, את התשובה לבקשת חופש המידע על כמה כספים הם מעבירים כל שנה בעשור האחרון לארגוני המורים, ומה קורה עם הכספים האלה, אז פניתי לכל כתבי החינוך בארץ כמעט. אמרתי להם, חבר'ה, הלו, תראו מה יש פה. אני זוכר שהלכתי ליעל עודם מערוץ 12. זה פיצוץ. זה, 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 300 מיליון שקל בשנה שמועברים לארגוני המורים. ומשרד החינוך מודה שהוא אין לו מושג מה קורה עם זה. תשמע, זה חתיכת חומר, אתה מבין? וכולם דחו אותי אחד אחרי השני, חוץ מליאת רון מוואלה, אוקיי? שבסוף היא פרסמה את זה כחלק מסדרת כתבות, שגם היא פרסמה שם את השכר של יפה בן דוד, שאני הייתי עם חלק מהחבר'ה שעזרו לה לקבל את המידע הזה. אני קצת אולי מתחרט שאמרתי את זה עכשיו, אבל לא נורא, אוקיי, אבל לא נורא.
עזרו.
כן, זהו, עזרו.
אי אפשר לדעת באיזה דרך.
אני עזרתי, ווואלה קיבלו על הסיפור הזה כזאת תביעת לשון הרע מטורפת על הראש, שאפילו שהם יודעים שזה נכון, מה הם אמרו לי, אנחנו פשוט לא הולכים להיכנס לסגה המשפטית הזאת.
שוב,
אין לנו כוח, לא רוצים את זה, פשוט נפרסם איזה מכתב התנצות ונגמר הסיפור.
אבל מה שאני שואל את עצמי בשלב הזה, זה מה התפקיד של כל משרד? זאת אומרת, משרד האוצר, יש את נערי האוצר שהם כמובן בעד רפורמות, בעד, אוי, רפורמה זה מילה נפיצה בימים אלה.
הפיכה, לא יודע.
הם בעד הפיכה, כן. הם בעד שינויים כאלה ואחרים מבניים, בשביל לגרום לתמריצים יותר טובים, בשביל בסופו של דבר לשפר את הפריון בשוק הישראלי, וכו וכו. נערי האוצר שלמדו כלכלה, אבל מה התפקיד של משרד החינוך? איפה הוא מעורב?
אז הנה משהו מאוד מעניין, ויש לי פה ביקורת אדירה על משרד החינוך. בשנה שעברה עם יפה בן דוד, משרד החינוך הוציא הצעה משלו להסכם השכר, אוקיי, ישב והיה פעיל מאוד בכל הדיונים, אוקיי? דלית שטראובר שהייתה המנכלית, ואפילו יפעת שאשא ביטון הייתה יחסית מעורבת בכל הסיפור הזה. השנה, רק בוא נסתכל על ההתבטאויות של יואב קיש בנוגע לדבר הזה. אפס. היה לו אולי, לא, אתה יודע מה, לא אפס. היה לו סרטון וידאו מיום שישי שבוע שעבר, לפני זה אני חושב שפעם אחת הוא אמר, השכר של המורים צריך לעלות. כאילו זה מה שהוא אמר, ובסרטון וידאו האחרון הוא אמר, חבר'ה, אנחנו מעורבים, צריך לטפל בזה, אני קורא לרן ארז, ואני קורא לסמוטריץ' שיפתרו את הבעיה, אבל אנחנו לא מפרטים את מה שקורה בחדרי חדרים, או איזה משהו כזה. כאילו, זה מה שיש לך להגיד, אתה, זה שמעביר את התקציב, אתה מעביר את התקציב לרשויות, אתה אמון על החינוך במדינת ישראל, כל מה שיש לך להגיד, אדון שר החינוך של מדינת ישראל, כל מה שיש לך להגיד זה, שכר המורים צריך לעלות, אנחנו פעילים, כאילו זהו, אחי, תוציא דרישה מפורטת, הצעה, מה אתה רוצה, איך המשרד צריכה להשתנות, איך תפקיד המורה צריך לראות, אני רוצה חזון, אני רוצה שינוי, אני רוצה משהו, כאילו, זה כזה ליכוד, תמיד אני אומר, כאילו להגיע, כמות שיעבור בשקט כדי שאולי עוד 5 שנים הוא יקבל תפקיד שר הביטחון. כאילו, מה זה השקט הזה?
גם שאשא ביטון הייתה בדיוק באותו זה, וגם בנט, כולם היו פשוט יחצנים של ארגוני המורים. לא להסתבך, לא לעשות שום דבר.
שאשא ביטון דווקא, זה, היו לה דברים שהיו לה חשובים. בסדר? חייבים לומר.
למידה פרוגרסיבית.
אני אומר, הרפורמה של הבגרויות היה לה מאוד חשוב. דרך אגב, היא הייתה מאוד מעורבת בהסכם השכר, אבל בזה שהיא תפסה צד יחד עם הסתדרות המורים. אני כאילו, היא פשוט פתחה עוד סניף של הסתדרות המורים אצלה במשרד. אני אומר, מייל לזה? מייל לזה? פחות תגידי. אני תומכת באופן מלא בצד של ארגון העובדים. אתה יודע, אם יואב קיש עושה זה, הייתי כועס עליו מאוד, אבל לפחות הייתי אומר, הוא מתבטא, הוא עושה משהו. אבל הוא פשוט בוחר שלא להתעסק עם האירוע הזה. ובעיניי אין תעודת עניות יותר קשה לשר חינוך, מאשר להתעלם באופן פומבי, יכול להיות שבחדרי חדרים הוא עושה, אבל באופן פומבי...
הוא מנסה כנראה פשוט להתחמק מביקורת, בין משם ובין משם, הוא לא רוצה שאף אחד ילך לו על הראש, כי הוא יודע שאמצעי התקשורת הם תטלח של ארגוני המורים, ולכן אם הוא בעצם ילך כנגד ארגוני המורים, אז התקשורת ילך לו על הראש, ואם הוא ילך בעד ארגוני המורים, הליכודניקים הליברליים, חלקם אלה שנשארו, ילכו לו על הראש. זאת אומרת, הוא מדי יפה, פשוט לא לקבל על הראש מאף אחד, אבל זאת לא דרך להתקדם.
זאת לא דרך להתקדם, ואני חושב שזה גם תמונת מראה לצורה שבה היום המערכת הפוליטית שלנו עובדת.
שבסופו של דבר מי שאולי ספגים את כל האש ומי שמובילים את כל השינוי הזה זה באמת שני אנשים ששווה לפרגן להם במשרד האוצר, שאומנם לא נגיד את השמות שלהם כאן ועכשיו, אבל הם מנהלים את המסע המתן הזה בגבורה מול ארגוני המורים. הרי הם יכלו לסגור את זה באיזה באמת תוספת אחוזית לפי אינפלציה ולפי זה, ולא לעשות שום רפורמה, אבל הם באמת מנצלים את ההסכם שכר המאוד נקרא לזה חדשני, שנעשה עם יפה בן דוד, ומנסים לכפות אותו על הראש של השואל קרבות הוותיק, רן ערב.
אז רק לפני סיום, בגלל שדיברנו על שר החינוך, גם צריך לדבר על שר האוצר, ליברמן בזמנו, עשה עליי רושם אדיר בהקשר הזה. אמנם בסוף הוא קצת קרס, בהסכם מול יפה בן דוד, כלומר, העקרונות נכנסו, אבל הסכומים השתנו, אוקיי? הסוף הייתה קצת קריסה, אבל לכל אורך הדרך הוא הראה בקיאות מאוד גדולה, אוקיי, נפגשתי איתו כמה פעמים, הוא דיבר על זה בתקשורת, הוא עשה מסיבות עיתונאים, היה מאוד 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 פעיל והפעיל את כל כובד משקלו. בסוף היה איזה אירוע, לפיד הפעיל לחץ וזה, וזה בסוף איכשהו נגמר באיזה פשרה. אבל מסמוטריץ' אני חייב לומר, שעוד לא שמענו כל כך הרבה, וסמוטריץ' על פניו, או לפחות לפי הצהרות קודמות, הרעיון שאז היה לו ביחד עם כאן 11 עם אמסטרדמסקי, ואומר, והמצע שלהם, הוא לכאורה ליברל, הוא לכאורה צריך מאוד לדחוף לכיוון הסכם שכר שמעודד גמישות העסקה, עד עכשיו לא שמעתי אותו מתבטא בנושא. אני מאוד מקווה, אם שומע אותי מישהו שקשור אליו, ואני גם פונה אליו בדרכים שלי, אני מאוד מקווה שמתישהו בזמן הקרוב הוא יפיל את כובד משקלו, אני מקווה שביבי גם יזרום, אוקיי? וכדי שנוכל באמת להגיע להסכם שכר טוב ואיכותי יותר.
אמן ואמן. טל אוריה, מורים מובילים שינוי. תודה רבה.
ביי, להתראות.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות, וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.